אני רוצה קודם כל להודות לכל יוזמי הכנס. אני חושב שזו פעם שלישית שלי בכנס הזה. אני רוצה רק להתחיל, לפני שאני מדבר על הנושא, הרב פרופסור יצחק טברסקי אמר, דייק ברמב״ם כך, הגמרא אומרת, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים, שמכאן שמצווה לעסוק בכוכבים ומזלות, זאת אומרת, מה שנקרא יום אסטרונומיה. אוקיי. לדעת הגמרא נראה שכי חוכמתכם, חוכמה היא המדע, לפחות המדע של אז והמדע של היום, אפשר לתרגם את זה. אנחנו צריכים לעסוק בדברים שהם להראות לגויים שגם אנחנו מבינים בחוכמה. פרופסור טברסקי מדייק ברמב״ם, כי חוכמתכם התורה צריכה להיות חוכמתכם לעיני כל העמים. ואני חושב שבכנסים האלה מתקיימים שני הדברים, גם אנחנו רואים את גדולתם של ישראל בחוכמה, וגם שכי חוכמתכם שהתורה היא חוכמה לעיני כל העמים. אני רוצה להוסיף תודה מיוחדת לרב ויטמן על ההרצאה מרתקת שלו, אני חושב ששם ראינו את שני הדברים האלה, ואני רוצה להתחיל עם ההרצאה שלי. השימוש במעלית בשבת נראה לפעמים כנושא חדש, אבל למעשה זה נושא שעלה לפני כ-50 שנה, והוא תלוי בכמה נושאים הלכתיים שהייתי רוצה לנגוע בהם, אבל בעיקר בנושא אחד, בנושא שלנו מתכוון. אבל למעשה יש עוד שני נושאים חשובים אחרים שמעלית בשבת, או מעלית שבת תלויה בהם. דבר ראשון, חשמל בשבת, ודבר שני, גרמה. חשמל בשבת ידבר אחריי הרב הגאון הרב נחום רבינוביץ', ולכן אני מאוד מאוד אקצר בדברים שלי על זה. וגרמה גם כן אקצר, משום שהייתי רוצה להתמקד בדיני אינו מתכוון. קודם כל, אני רוצה להשתמש בסיכום של ישראל רוזן. הוא ודאי אמון על הדברים יותר ממני, ולכן כמו שהציגו אותי, אני לא הולך לדבר על הנושאים ההנדסיים, אלא על הנושאים העקרוניים. הוא מונה חמישה תנאים שיש ב... הנה, יש לנו כאן חמישה תנאים של מעלית בשבת. מעלית שבת שעל פיהם מתבסס היתר. דבר ראשון, אין שינוי של קצב בכמות האנשים שנכנסת למעלית. דבר שני, מבוטלים חיישנים, מרחב הדלת, שקילת עומס. זאת אומרת, שוב, אין השפעה. מתכננים את המעלית באופן כזה שלא תהיה השפעה על כמות האנשים שנכנסת. מניעת טעויות וכולו, אבל מצד שני הוא אומר, יש משקלים שונים של אנשים שעלולים להשפיע על המנוע, והדבר האחרון, הוא טוען, אמנם יש משקלים שונים, אבל ההשפעה שלהם היא אפסית. כך טוען הרב רוזן, אני מקבל כמובן את התנאים האלה שמדבר עליהם הרב רוזן, הם לא כולם תנאים ליתר כמו שאתם רואים, אבל על כל פנים, אני חושב שלכולם יש השלכות מבחינה הלכתית. אני רוצה להתחיל בדין חשמל בשבת. כשעלתה הסוגיה של חשמל, נדונו בעצם שני דברים. הדבר הראשון שהכירו היה הנורה החשמלית. והנורה החשמלית, במקרה הזה, לא כל כך קיימת במעלית, השאלה הייתה, האם נורת הלהט, האם הטייל שמתחמם, האם יש לו דין של מביר או מבשל, משום שהטייל מתלהט, ולכן אנחנו רואים את זה כסוג של עברה, על פי הרמב״ם. והשאלה השנייה שעלתה, האם יש בזה איזושהי מלאכה נוספת, לדעת החזון איש, שהאיסור הוא איסור בונה. עכשיו, כשמתארים את דעת החזון איש, חייבים להבין אותה נכון. יש איזושהי הצגה של דברי החזון איש, הצגה בדויה, הצגה לא נכונה, שהיא בעצם כמעט הוצאת שם רע על החזון איש. חושבים שכאילו החזון איש טען שסגירת מעגל חשמלי היא הבנייה. יש לנו מעגל חסר, וכשאנחנו סוגרים את המעגל, כך אנחנו בונים אותו. החזון איש לא אמר את השטות הזאת. בדיוק כמו שנאמר בהרצאה שלפניי, כמו שחיידקים שאינם נראים בעין, אינם נחשבים לבעל חיים שהתורה אסרה, כך גם מבנה שאי אפשר לראות בעין, המעגל הסגור, התורה לא אסרה מעולם, והחזון איש גם לא אמר את זה. מה כן אמר החזון איש? הגמרא בשבת מדברת על מיטה של תרסיים, בעצם על כמה סוגים של כלים מתפרקים, כלים שאפשר לחבר ולפרק. המציאות הזאת, הכלים מהסוג הזה, לא היו כל כך מצויים בימי קדם. אבל היו דברים כאלה, היו מיטות מתקפלות, מיטה של תרסיים. בגמרא מובאות כמה דעות לגבי הכלים האלה, כאשר יש דעה שאוסרת אותם איסור חטאת, זאת אומרת איסור גמור של מלאכה בשבת, ויש לעומת זאת דעת רבן שמעון בן גמליאל, שיש כלים שהם מותרים לחבר ויש כלים שהם אסורים מדרבנן. הראשונים מסבירים את ההבדל, על פי הגמרא, שההבדל בין כלים המותרים והכלים האסורים הוא יוזמן זו הברייתא שמובאת והדיון בגמרא. ההבדל הוא האם הוא תוקע, האם החיבור של החלקים של המיטה או של כלים אחרים, האם הם נתקעים, האם הם נעשים בחוזקה או לא. כאשר הם רפואיים זה מותר, כאשר הם נתקעים בצורה חלקית, הם אסורים מדרבנן, ובצורה חזקה אסורים מן התורה, בדומה לאיסור של כושר. כמו שאנחנו יודעים, אם אדם כושר קשר תמידי, כמו שקיים בסוגים מסוימים של סנדלים, זה איסור חטאת, ואם זה קשירה כמו של עניבה, כמו שאנחנו מכירים, או קשירה של נעליים, זה מותר, ויש מצב אמצעי שיש בו מחלוקת ראשונים בהגדרה שלו. על כל פנים, כך עמדת כל הראשונים, זאת אומרת, כך עולם את דעת כל הראשונים. החזון איש טוען שההבדל בין תקע ובין רפוי איננו הבדל פיזי, עד כמה תוקעים בחוזקה את חלקי המכשיר, אלא האם מבלעדי התקיעה הזו, מבלעדי החיבור, אפשר היה להשתמש במכשיר. הדוגמה הטובה ביותר היא מברשת. מברשת של סיידים, אפשר להשתמש בה בידית קצרה, ואפשר להשתמש, לתת לה הערכה. השתמשו בערכות האלה בימי קדם, למשל שרוצים לסייד תקרה, מחברים מוט ארוך למברשת ומסיידים את התקרה. עכשיו, המברשת גם בלי שמחברים אותה, היא כלי בפני עצמו. לא יצרנו כלי כאשר חיברנו, שיפרנו את הפעילות שלו, אבל לא יצרנו כלי. לעומת זאת, יש כלים כאלה שבלי החיבור שלהם אין לנו כלום. כלי נגינה למשל, יש החזוני שמשתמש בו בדוגמה הזאת, יש כלי נגינה שבלי הגמרא משתמשת, שבלי החיבור שלהם אי אפשר להשתמש בכלי. לעומת זאת, יש כלי נגינה שבחלק העליון, כלי נשיפה שבחלק העליון אפשר לפחות לשרוק בו, והערכה משפרת את הביצועים של כלי הנגינה. החזון איש טוען שתקיעה היא בעצם סוג של מילה בהשאלה לסמן או לציין כלים כאלה שיוצרים את השימוש בהם, שבהם על ידי החיבור. שנותן צורה להגשם, קורא לזה החזון איש בלשון של הפילוסופיה מימי הביניים. לעומת זאת, כלים כאלה שאפשר היה להשתמש בלעדי החיבור, הם יכולים להיות מותרים. והוא טוען כך, הוא טוען שכל סגירת מעגל חשמלי היא בעצם יצירת, הפכת חיים בהגשם, כלשון החזון איש. זאת אומרת, זו נקראת תקיעה. אנחנו תוקעים את החפץ באמצעות סגירת המעגל, אנחנו מפיחים בו חיים. אין שימוש במיקרופון הזה אם לא היינו מזיזים את המתג, אם לא היינו סוגרים את המעגל. הבעיה היא קשה מאוד. זאת אומרת, הפשט הזה של החזון איש, ההסבר שלו בדברי הראשונים הוא באמת הסבר מעניין, אבל אז יוצא שהכיסאות שאתם יושבים עליהן כעת, ואני חושב שרובכם משתמשים בכיסאות מסוג כזה בבית הכנסת, כל פעם כשמרימים את המושב ומורידים אותו, עוברים איסור שבת, משום שאנחנו לא משתמשים בכיסא כאשר אנחנו מרימים אותו, אנחנו מורידים אותו, אנחנו מסוגלים לשבת עליו. אנחנו בעצם יצרנו צורה בהגשם, הפכנו חיים כאשר הורדנו את המושב. יש הרבה מצבים אבסורדיים מהסוג הזה, החזון ישחש בזה, למשל לגבי סגירת בקבוק, כאשר אנחנו, אני לא מדבר כאן על פתיחת סוגר של פקק חדש, או פתיחה של פקק, אלא כל פעם כאשר אנחנו סוגרים את הבקבוק, או כל פעם כאשר אנחנו פותחים את המים בברז, אנחנו עוברים באיסור בונה בשבת. זאת תמיהה קשה מאוד, אבל למרות זאת, אנחנו מוכרחים לומר, למעשה הרב שלמה זלמן אוירבך שאל את השאלה הזאת, אבל למעשה אנחנו אומרים, מנהג ישראל דין הוא. אין היום פוסק אחד שמתיר לכתחילה חשמל בשבת. גם רב שלמה זלמן אוירבך נקט שיש בזה, צריכים לנהוג בזה איסור דרבנן, ולכן כאשר מדובר בשימוש לחולים, הוא העדיף, שימוש בחשמל מאשר באמצעים ידניים, למשל שאיבת חלב לנשים מניקות שצריכות להשתמש במשאבה, הרב שלמה זלמן העדיף שימוש במשאבה חשמלית מאשר בשימוש במשאבה ידנית. יש לזה מסיבות נוספות, אבל אני מעדיף לעבור לנושא הבא. למעשה לא נוכל, לסיכומו של דבר, לפתור רק בגלל התמיהות שלי על דברי החזון איש ולהתיר שימוש במעלית שבת משום שדברי החזון איש קשים. למעשה עם ישראל נוהג כדברי החזון איש, עם ישראל לא משתמש בכלים חשמליים, וכמו שאמרתי, מנהג ישראל דין הוא, חשמל אסור בשבת, נקודה, ואין מה לעשות עם הנקודה הזאת. נכון, אבל כאשר אנחנו מדברים על שינויים, אם שימוש במעלית בשבת יוצר שינויים, אז השימוש במעלית בשבת יהיה אסור. כמובן שאם לא נוצר שום שינוי, אז אין פה שום ויכוח. הרי כמו שהצגתי את התנאים הראשונים, החשש הוא שמא נוצרים שינויים. גרמה ושבת. מכון צומת ומכונים אחרים עושים שימוש די נרחב באיסור של בהיתר של גרמה בשבת. הבסיס הוא פשוט מאוד, הגמרא מספרת על סוג של גרם כיבוי. כאשר פורצת חס וחלילה דלקה בשבת, היה פטנט, לוקחים כדי מים, כדי חרס, ממלאים אותם במים, שמים אותם ליד הדלקה, כאשר הדלקה מתקרבת לקדים, הקדים פוקעים, מתפוצצים, ואז המים מכבים את הדלקה. לסיכומו של דבר, הגמרא אומרת שגרם כיבוי מותר בתנאים האלה. אומרים הראשונים שמותר להשתמש בזה בשעת הדחק, לא לכתחילה, אבל בכל אופן, בדרבנן יש כאלה שמקלים. הבעיה היא כזאת, המשנה ברורה טוען שלא רק גרם כיבוי מותר, בתנאים הללו, אלא כל מלאכות שבת מותרות. מדוע? משום שהגמרא אומרת, מעשהו שעשו הגרמה שערי. זאת אומרת, כל מעשה, ולכן כל מלאכה אסורה, כל מעשה מלאכה אסור בשבת, אבל כאשר המעשה נעשה בגרמה, מותר. הבעיה היא, שאומנם כך עולה מפשט דברי הגמרא, אבל במקום אחר, במסכת בבא קמא, הגמרא מבחינה בין גרמה בנזקים וגרמה בשבת. מדוע? אומרת הגמרא, מלאכת מחשבת אסרה תורה. מלאכת מחשבת זו מלאכה מכוונת, שאנחנו יודעים מה התוצאות. חלק גדול ממלאכות שבת הן מלאכות מתוחכמות מן הסוג הזה. למשל, זורע, אנחנו משתמשים ברוח כדי לפזר את המוץ ושהגרעינים יפלו. כאשר אנחנו אופים, אנחנו מכניסים את החלה, את הבצק לתנור, ויוצאת חלה. אנחנו מכניסים את הבצק ויוצאת עוגה. אנחנו מניחים את הסיר על האש ויוצא בשר צלוי או מבושל. אנחנו בעצם משתמשים בגרמה כדי ליצור, מלאכה. רב חיים עוזר גוז'נסקי, אולי גדול פוסקים במחצית הראשונה של המאה ה-20, טען בדיוק כך, שאי אפשר להשתמש באופן רגיל, באופן שכיח, ביתר של גרמה כדי להתיר מלאכות שבת. כאשר זה נעשה באופן עקיף כלאחר יד, אפשר להשתמש ביתר כמו שעשו בקדים, אבל אי אפשר להשתמש בזה באופן שכיח. ולכן לדעתי, שוב, אם נוקטים את עמדתו של רב חיים מויזר, אי אפשר להשתמש בגרמה כדי להתיר לא מעלית ולא פעולות אחרות, ואני הייתי רוצה לעבור. יש לכם פה דאטה אחי עזר, אני מצטער שעזרתי את זה קודם למי שרצה לראות. אני רוצה לעבור לאינו מתכוון, לדבר שאינו מתכוון. דבר שאינו מתכוון נחשב הרבה פעמים גם אצל תלמידים, גם אצל הרבה אנשים לאחת מההגדרות הקשות בשבת. אני אנסה להסביר את זה באופן ברור ומסודר, כדי שהדבר יהיה מובן. יש שלושה שלבים בדבר שאינו מתכוון. דבר ראשון, מצב שבו אנחנו עושים פעולה, וכתוצאה מן הפעולה הזאת עשויה להיווצר מלאכה. לשון הרמב״ם, דברים המותרים לעשותן בשבת, ובשעת עשייתן אפשר שתעשה בגללן מלאכה ואפשר שלא תעשה. אם לא נתכוון לאותה מלאכה, הרי זה מותר. זאת אומרת, התוצאה איננה ברורה. השלב הבא הוא שלב, מלאכה ו', שלב שבו התוצאה היא ודאית. פסיק רישי ולא ימות, כן, הדוגמה של הגמרא, כאשר שוחטים, חותכים, עורפים ראש של תרנגולת, ואומר זה שעושה את זה, לפי הסברו של רש"י, אני עושה את זה רק כי הילדים שלי רוצים לשחק בראשים של תרנגולות. מי שגדל בכפר יודע שזאת איננה בדיחה, זה קורה. אצל בנים בעיקר. יש סיבה טובה מאוד עכשיו שהוא עושה את זה כדי שהילדים ישחקו, אבל אנחנו גם יודעים שהוא רוצה את גופה של התרנגולת כדי להשתמש בה. עכשיו, פעולה כזאת שבה התוצאה היא ודאית, אנחנו אומרים פסיק רישי ולעמות, היתר שלנו מתכוון מתבטל. השלב השלישי, פסיק רישי ולא ניחלי. כאשר התוצאה היא ודאית, אבל לא נוח לו בתוצאות, הדוגמה אחת של הגמרא, כאשר התוצאה היא ודאית, למשל בחילזון, שאנחנו מפיקים ממנו את הדם כדי להפיק ממנו את צבע התכלת, אנחנו נוקבים את החילזון באותו מקום שבו מתחתיו יש בלוטה שמפיקה את הצבע, והבלוטה הזאת, הדם שיוצא ממנה הוא בעצם, הצבע שיוצא ממנו זה איננו דם החילזון, אבל תמיד החילזון מת כתוצאה מן הנקב הזה. כאשר מפיקים את דם החילזון, אין צורך במוות של החילזון, להפך אומרת הגמרא, המוות של החילזון מקלקל את הצבע. אנחנו היינו מעדיפים, אם היינו יכולים לחלוב חלזנות בלי להמית אותם, היה עדיף. זה נקרא פסיק רישד אלא ניחלי. פסיק רישד אלא ניחלי, יש מחלוקת בראשונים, האם זה מותר או פטור. זאת אומרת, האם התוצאה היא, האם מותר לנו לכתחילה להשתמש במקרה כזה שהתוצאה ודאית אבל לא נוח לו בה, או שרק פטור ולכתחילה אסור להשתמש ביתר הזה. דעת הערוך שמותר, דעת תוספות שאסור. אנחנו לכתחילה נוהגים היום, לכאורה, שפסיק רישי אסור לכתחילה ומותר בדיעבד. אני רוצה רק להוסיף ניתוח קל בשאלה הזאת, מדוע פסיק רישי מותר? לכאורה השלבים הם כמו שאמרתי, דבר שאינו מתכוון, כאשר התוצאה איננה ודאית, אנחנו יודעים, מניחים שהוא לא התכוון, כאשר התוצאה היא ודאית, אנחנו מניחים שהוא כן התכוון, וכאשר לא נוח לו, שוב אנחנו מניחים שהוא לא התכוון. אבל יש הסבר של בלחונן וסרמן בקובץ שיעורים, שחזר עליו, בלי לצטט אותו, הרב ויינברג בעל שרידי אש, שהם טוענים שבפסיק רישי ופסיק רישי דלה ניחלי, התוצאה של הפעולה תמיד מתייחסת לעושה הפעולה. זאת אומרת, תמיד כאשר התוצאה היא ודאית, אנחנו מייחסים אותה תמיד לעושה הפעולה, גם אם לא הייתה כוונה. הכוונה כבר איננה משנה. דעת הוספות שההיתר של אינו מתכוון בפסיק רישי דלה ניחלי הוא משום שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, שגם במקרה הזה אנחנו יודעים שפטור אבל אסור, אסור לכתחילה להשתמש בהיתר של מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל רבים רבים מן הפוסקים טוענים שפסיק רישי דלה ניחלי, ההיתר איננו בגלל איזושהי מציאות אוטומטית כזאת שאנחנו טוענים תמיד שהתוצאה מתייחסת לעושה הפעולה, אלא משום שמדובר כאן במצב של אינו מתכוון. אני רוצה להתקדם. כמה זמן יש לנו?
חמש.
כן, אולי אני אומר במהירות את הדבר הבא. יש חלוקה נוספת באינו מתכוון, בפסיק רישא דלהניח עלי. האם מדובר שהוא כולו מתאמץ כדי שהתוצאה לא תקרה, פסיק רישא ולהניח עלי, ממש שלא נוח לו, באופן חיובי הוא איננו רוצה בתוצאה, או פסיק רישא ולהניח עלי שלא אכפת לו. הערוך, אותו ערוך שמתיר לכתחילה להשתמש היתר של פסיק רישא ולהניח עלי, אומר שאפילו כאשר לא אכפת לו, הרי זה מותר. ברש"י יש סתירה. במקרה של צד חילזון, אומר רש"י, כל עצמו מתכוון וטורח לשומרו שלא ימות בידו, זאת אומרת, באופן חיובי, יש לנו שלילה חיובית. לעומת זאת, במקרה של אדם שתולש זרדים בקרקע של חברו, עובר אומנם איסור אחר, אבל הוא איננו מעוניין ליפות את שדה של חברו. אנחנו מניחים שוודאי הוא לא התכוון כאן ליפות את שדה של חברו. מסביר רש"י, בער עד החברי, כאשר מדובר בחצר של חברו, לא אכפת לי ליפות. רש"י נוקט את המילים, לא אכפת לו. זאת אומרת, ברש"י יש סתירה, רבי עקיבא איגר עומד על זה. הרבה מנסים לעמוד, ליישב את הסתירה הזאת שמדבר עליה רבי עקיבא איגר, ולדעתי התשובה היא פשוטה מאוד. ההבדל בין ההגדרה של פסיק רישא ולהניח עלי איננה תלויה, כמו שאמר הקובץ שיעורים, בהבדל, האם הפעולה מתייחסת, האם התוצאה מתייחסת לעושה הפעולה, אלא אנחנו דנים בכל מקרה לגופו איזו כוונה הייתה, משום שהכוונה היא זו שחשובה באינו מתכוון, לכן אנחנו דנים את ההקשר. ההקשר של הדברים הוא, כאשר הוא מלקט בחסר של חברו, אנחנו יודעים שבאמת לא אכפת לו, ואז הוא ודאי לא התכוון. כאשר הוא עושה את זה בחילזון, אנחנו צריכים לבדוק כוונה חיובית שלו. ההקשר חשוב לא פחות מאשר התוצאה. אני רוצה לקפוץ כעת לסיכום הנושא בשאלה כזאת. בבני ברק יש מחמירים שלא להוריד את המים בשירותים בשבת, או לא להשתמש במים, אלא מוגרים את המים לפני שבת, משום שהם טוענים שכל שימוש במים בשבת, או כל פתיחת ברז בשבת, עלולה לגרום בעקיפין, זאת אומרת, תמיד גורמת בעקיפין, להפעלת המשאבה בבריכה העירונית. אבל השיטה הזאת היא שיטה של מטמיעים בלבד. לא ראינו אחד מגדולי הפוסקים שטוען שצריך להחמיר בחומרה כזאת. מדוע? משום שלמרות שכל פעולה כזאת, באופן מזערי אמנם, מקרבת את הפעלת המשאבה, בדיוק כמו שיש שמחמירים בפתיחת מקרר בשבת, אבל המשאבה כל כך רחוקה, שוודאי שיש כאן אינו מתכוון. אני רוצה להוסיף ולומר שיש כמה וכמה מצבים שמתאר אותם רב שלום זלמן אוירבך, שבהם האחרונים טוענים שלמרות שלכתחילה אנחנו אוסרים פסיק רישא דלהניח עלי, יש מצבים שבהם אינו מתכוון הוא די ברור, שבהם מנהג העולם להתיר. מנהג העולם להתיר, אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו להם לישראל. מוטב שיהיו שגגין ואל יהיו מזידין, אלא אנחנו מתירים את היתר הזה לכתחילה. ברור שכאשר התוצאות הן רחוקות מאוד, אין לנו מקור בגמרא ליתר הזה, אבל ברור ששם הכוונה כל כך רחוקה, שיש בזה היתר מפורש של אינו מתכוון. ואין פסיק רישא, בדיוק. סליחה, אתה משכת אותי בלשוני, נדבר על זה אחרי זה אם תרצה.
היום מה קורה עם השאלות העירוניות?
נשאיר את זה לשאלות בסוף. אין ספק שכאשר התוצאות הן רחוקות, יש פה בוודאי פסיק רישא דלהניח עלי. השאלה היא איכן מציבים את הגבול. לי ברור שכאשר מדובר בדיון במעלית, בדיון כזה שיש ויכוח בין המהנדסים עד כמה אם בכלל יש השפעה על הפעלת המנוע, שזה מצב כזה שבו, זה פסיק רישא ולהניח עלי במצב כזה שהדברים מותרים. זאת אומרת, אם אדם מן היישוב איננו מודע בכלל ליצירת עומס על, על, על המנוע של, של המעלית, אין ספק שזה מצב שבו האדם איננו מתכוון. כאשר אדם נכנס למעלית, הוא יודע שהפעילות היא אוטומטית לחלוטין, המעלית נעצרת בכל קומה, הוא נכנס, עולה, אף אדם, אלא אם כן מדובר במהנדס אלקטרוניקה, איננו מודע לשינויים קלים שחלים על המעלית. על אחת כמה וכמה, כמו שמעיד הרב רוזן, השינויים הם מזעריים לחלוטין. ולכן קשה מאוד לדעתי להבין את האוסרים. על כל פנים, אלה שאוסרים טוענים שכיוון שהמידע הזה, שיש איזושהי השפעה על המעלית, מובא בפנינו, הרי שכל פעם כאשר אנחנו נכנסים למעלית, אנחנו מפעילים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מפעילים כאן שינוי, וכמו שאמרתי, השאלה היא איכן צריכים להציב את הקו האדום, מוצב אחרי זה, ומעלית אסורה. לעומת זאת, המתירים, ובעיקרם של דברים, רב שלמה זלמן אוירבך, על בסיס היתר שלו, זהו הבסיס של היתר של מעלית שבת, אנחנו נוקטים להקל. אני חייב לומר שהמחמירים, אסור לזלזל חס וחלילה בשיטתם, מדובר על גדולי הפוסקים ביניהם מרב משה פיינשטיין ועד הרב אלישיב שאסרו את זה. אבל אני חוזר ואומר שוב, לפחות לדעתי אחר הניתוח שאמרתי, אני חושב שאפשר בהחלט לסמוך על היתר. תודה רבה.
חמש דקות לשאלות.
אני עסקתי בנושא הזה במסגרת המכון המדעי טכנולוגי
הרבה
העיקרית. הבעיה העיקרית היא אם אתה יוצר מצב שאתה מכבד את המשהו, שבכלל הוא כבר לא משתמש בחשמל, ולכן זה ליצור איזה מצב נגדי במעלית שבת, וזה לא כל מעלית, אלא מעלית שבת.
כמובן.
לא, אתה לא דיברת, זה לא כמו ששאלה רק שלא נדמה. שבכל מקום אתה יוצר משהו, והשאלה היא מתי אתה, כשאתה מוסיף חשמל זאת לא בעיה. ושלי יש להניח שזה באמת גם ברחוקה מאוד, אבל כשאתה מכבד, מה? לא מרחב מכבד. אבל אם אתה, אם נכנסים יותר מדי אנשים בפנים, ובירידה הוא יורד רק על המשקל של הרצים. לכן צריכים לשים סידור.
בהחלט, ולכן לפחות הרב רוזן טוען שההתקן הזה נעשה.
אני... לא, אני...
כן, אני מתנצל אם הדברים לא היו ברורים, אכן מדובר במעלית שבת, מדובר בכך שמשקל יתר של אנשים, או משקל, לא משקל יתר, משקל נוסף של אנשים, גורם לכך שהמעלית יורדת מהר יותר, והפעילות של האיזון של המעלית היא זו שיוצרת את הבעיה. תודה רבה, הרב אלברין. אני צודק שזה הרב אלברין, נכון? הרב אלברין, נכון? אני מדבר עם... אז אני מתנצל, אוקיי. בבקשה.
השאלה פה של משקל יתר וכולי, זה בעיה אם משקל של אדם נחשב למעשה. ולפי גמרא בשבת, כשאני מבין אותה, בעניין צעד, זה כבר זה נדון לי בדיונים קודמים לנושא, זה לא נחשב מעשה. זאת אומרת, אם הכניסה בתוך המעלית היה מיד גורם לעניין, זה משהו אחר. אבל אם המעלית עומד, ואת בינתיים נכנסת, ועשרה אנשים נכנסים, זה הכניסה הזאת, היא לא עושה שום דבר. בעצם המשקל שלך, כשלעצמו, לדעתי, לפי מה שאני חושב, ראי אמרו גם לדמרה, לא נחשב כמעשה.
כדבריך אומר הרב רוזנר שליטה, הוא בדיוק סובר את הדבר הזה, הוא טוען שהוא איננו חושש מהפעלה של חיישנים בשבת, משום שהוא טוען שמדובר ב... לא מדובר כאן בפעולה אחת שיוצרת פעולה אחרת, אלא מדובר באי מעשה. דבר שמשקל הגוף גורם... אני לא יודע מה עמדת הרב רוזנר לגבי מעלית, אבל היה צריך לומר שהוא היה צריך להתיר את זה לפי הדעה הזאת, בדיוק כדבריך. אני מסכים עם זה, לפחות, אבל אני קטונתי, הרב אוזנר מסכים עם דבריך לחלוטין.
שאלה?
אתה מסתמך, זה מסתמך על העניין של המשנה. הנוצרים בימינו השתמשו בנימוק, התגלו על ידי מומחים דברים חדשים, טכניים, פיזיקליים, שלא היו ידועים למדעים. אני זוכר ויכוח באותה מסגרת לפני שנים רבות, שהופיע הרב גורן, על אותה שאלה, באותה שאלה של תוספת משקל במיוחד בבעיה של הירידת נמלים. הבעיה הייתה ידועה גם רב שלמה זלמן. לכן קשה להשתלט מה חדש שהתגלה בין הימים ההם שאני הצטרתי לבין היום, כי זהו הנימוק העיקרי. הם, ההסתמכות היא על דברים שכאילו התגלו דברים שלא היו ידועים לאלה שהתירו.
אני
למה אתה לא אמר את הנקודה?
אני לא עמדתי משום ש...
המשקל היה ידוע.
כשהתחלתי את ההרצאה, טענתי שמדובר בבעיה שהתחילה לפני 50 שנה. אני החלטתי להימנע משאלות פוליטיות בנושא הזה, ולכן, לצערי, אני לא ישבתי בכיתונו של הרב אלישיב, אבל לפי מה שהבנתי, לא מדובר בשום שאלה חדשה. אני אסיים בזה.
אני